ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני יכול להגיד שאני מתרגש מאוד, וזה לא מובן מאליו, ואני נמצא אצל רני רב. ורני רב, שנחשב, אני חושב, אחד האנשים העסוקים בארץ, כן, אנחנו יודעים.
כל אדם עסוק.
אז תודה רבה שפינית את הזמן, וזו זכות גדולה בשבילי.
לתל אביב, מעיר הבירה, מירושלים, אז אנחנו מאוד שמחים לארח אותך כאן אצלנו ברב תקשורת בתל אביב.
איזה כיף, ואני רוצה להגיד לך, זה לא פעם ראשונה שאני פה, ואני חושב שיש מה ללמוד מכם, מה זה אירוח, רוחב לב והכל, ותודה רבה.
שמחים.
ותודה ששאלו אותי אנשים, מה אתה רוצה לדבר עם רני, נדלן והכל, אז אתה יודע, רני, אני פחות רוצה להתמקד איתך בנדלן, אבל אתה יודע, אתה מסתכל, ואני גם שומע אותך המון במדיה, ואני עוקב אחריך, אתה מסתכל על הדברים, וגם אני שומע אותך ברעיונות, מנקודת מבט מאוד מאוד רחבה. ואנחנו נמצאים היום במין איזה מצב שהמדינה נמצאת בסוג של כאוס. אנחנו יודעים, הנה אני פחדתי לבוא לפה שאני לא אתקע בהפגנות, אנחנו שומעים את ההייטק שהדברים נעצרים ומפטרים אנשים, אנחנו רואים בנדלן שהשוק עומד. מעניין אותי מאוד איך אנחנו מסתכלים על זה ממבט, בגלל שאנחנו לא יודעים להגיד מה יהיה מחר, עוד פעם אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר, אז מעניין אותי מאוד איך אתה מסתכל על זה, על מה שקורה פה במשק היום, ושאתה גם רואה את זה מהצד של העסקים שלך.
תראה, מצד אחד אנחנו רואים מדינה חזקה, ובעיקר מדינה דמוקרטית, שיודעת להביע מחאה, ויודעת להביע מחאה גם מנגד. זאת אומרת, גם אנשים שחושבים שהרפורמה זה דבר איום ונורא, יוצאים לרחובות בהמוניהם, וגם אנשים שחושבים שהרפורמה היא מצוידת יוצאים לרחובות גם כן, אמנם לא בהמוניהם, אבל יוצאים לרחובות. אבל אין ספק שישראל נמצאת במשבר החברתי הגדול ביותר בתולדותיה מאז יום כיפור. לפחות ביום כיפור היינו מלוכדים. לא היה כאן פלג א' ופלג ב', אלא היה כולנו אחד. וכאן אנחנו באמת בחברה שברגע אחד, כמו משה בים סוף, התחלקה לשניים.
ולא התחלקה לשלוש.
משפחות, זוגות, אנשים. ואני חושב שהמשבר הזה, מי שתכנן אותו, לא האמין שזה יגיע למה שהגיע, כי אם הוא האמין שזה מה שיקרה, אז הוא לא ראוי להיות בהנהגה בירושלים, ואני נוטה להאמין שהוא לא האמין שזה יהיה התוצאה. כי התוצאה הזאת היא מאוד מאוד הרסנית ומאוד מאוד כבדה, ואיש, לפחות מאנשים שאני מאמין שהם אנשים ישרים, לא תכנן שזה יקרה.
חד משמעית.
לעומת זאת, הרבה מאוד אנשים ניצלו את המצב הזה כדי אולי להביא תועלת לאג'נדה הפרטית שלהם, ואני מדבר על אדם בשם רוטמן, שעם ישראל לא ידע מי הוא בכלל, הוא בא מפלג מאוד קיצוני בעם ישראל, שבכלל מדבר על מלכות יהודה ומלכות תנכית בארץ ישראל. והוא, בגלל הקשחת העמדות שלו, נתן בעצם שטיח אדום לשר המשפטים, שאליו אין לי כל כך טענות, כי זה האג'נדה שלו כל השנים, והוא גם מייצג רוב, הוא לא מייצג מיעוט. נתן לו אפשרות של קאר בלאנג' בלי דו שיח בכלל, אלא אמר אני אעשה את דבריו ואני אעשה את דבריו פי מאה יותר חזק. עכשיו, אני חושב שאותו רוטמן הוא אדם שקראתי אודותיו, הוא אדם אולי מאוד אינטליגנטי, אבל הוא אדם שהיה לו כנראה הכנה ללב ואין לו כנראה לב שם, כי ברגע שהוא ראה איזה כאוס אנחנו נכנסים ומה קורה במדינה ואיך הכלכלה צונחת ומה קורה כאן, זה אפילו לא עניין אותו. עכשיו, לא עניין אותו כי הוא חי איפה שהוא חי, והמשכורת נכנסת בראשון לחודש, כי אנחנו משלמים אותה, ואין בעצם שום דאגה. אבל שמתחילים לראות שמאות אנשים מפוטרים, שמאות אנשים נכנסו לכאוס פרטי שלהם, בתוך המשפחות שלהם ובתוך החיים שלהם, זה כבר אומר דרשני. והכי נורא, שלא רק ההייטק נפגע, אלא בדומינו הזה כולם נפגעו, ובראש ובראשונה הנדלן. וכשהנדלן נפגע, בעצם הליבה הכלכלית של ישראל נפגעת. אז נכון הוא שהמחירי נדלן שהם כל כך גבוהים, אז זה גם מפריע לכלכלה. אבל מצד שני, זה גרם לכך שמשקיעים לא באים לישראל. כי משקיע שבא לישראל הוא קונה נדלן, הוא קונה נדלן במיליונים.
השאלה רני, סליחה שאני מפריע, השאלה אם זה שמשקיעים לא באים לארץ, זה כרוך רק בכל המשבר שיש פה והבעיה, ואנשים רואים מבחוץ את מה שקורה ורואים את ההפגנות, או שזה קשור גם במשבר הכלכלי העולמי, הרי לא רק בארץ, יש עליות ריבית.
זה אך ורק.
ואינפלציה.
אך ורק בגלל המשבר שקרה בירושלים. אני אסביר גם למה. לא משנה מה קורה בעולם, ואין ספק שנסדק חיסלה פה הרבה מאוד אנשים בארצות הברית וגם אולי בישראל, אבל זה היה נסדק, זה לא הפריע לישראל, הדולר המשיך להיות נמוך בארץ, השקל היה מאוד חזק, הכלכלה הישראלית התנהלה כאילו בחומה בצורה, ומה שנקרא, מה שבנסדק בנסדק, מה שאירופה אירופה, ואנחנו ישראל, ירושלים, מתנהלת,
הבועה שלנו,
הבועה של המזרח התיכון. ומה שקרה הוא שבבת אחת גרמו לבועה של המזרח התיכון להתפוצץ, ושהבועה הזאת מתפוצצת, הריאקציה היא קודם כל בסביבה שלנו, היא במדינות הגולף שנמצאות בהלם. מבחינתם ישראל זה המעצמה החזקה בעולם, מבחינתם ישראל זה ראש ממשלה הכי חזק בעולם, מבחינתם ישראל זה ההורים והתומים של המזרח התיכון. והנה לפתע המדינה כל כך חזקה, כל כך אימתנית, עם הצבא הכי גדול, עם
הצבא הכי חזק,
עם כל מה שיש פה, מבלי להיכנס לעיר דימונה ולכל מיני מקומות אחרים, כמובן בעיר דימונה מבחינה ביטחונית, בבת אחת הכל קרס, ושהכל קורס, זה מלחיץ. עכשיו, זה לא רק מלחיץ את מדינות הגולף, זה מלחיץ את כל העולם, כי אנחנו היינו מעין, עם כל זה שיש פה פצצות שמגיעות מעזה, ורימונים שמגיעים מיהודה ושומרון, ולא עלינו יש פצועים, ולא עלינו גם יש נרצחים, חפים מפשע, שזה דבר מזעזע בפני עצמו, אבל העולם ידע להכיל את זה. אנחנו המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, ואנשים העריצו את זה. בעצם העובדה שארצות הברית של אמריקה, אירופה של האירופאים, הגולף של כל מדינות הגולף, מקטר לבחרן, לאמירויות, פתאום מבינים שיש אולי בעיה. אפילו אנשים ברמאללה, עשירי רמאללה מודאגים, כי גם עשירי רמאללה, שהם תומכים גדולים בפלסטינאים, הם ידעו שישראל חזקה, זה בסוף היום גם מדינת פלסטין חזקה. והיום שרואים שאנחנו לא חזקים, ו-23 חברי כנסת בעצם חטפו את מדינת ישראל, חטפו, ואת סבנה שחטפו, שחררו, אותנו עדיין לא שחררו, והחטיפה הזאת יום יום עולה לכולנו מיליארדים. עכשיו אני נוטה להאמין שאלה שמצדדים ברפורמה, כנראה לא מבינים על מה הרפורמה. כי אני למשל בעד רפורמה, אבל רפורמה שתלך לפי 70 חברי כנסת ולא חלילה ב-61 חברי כנסת. ושאני שומע אנשים שהם בעד הרפורמה, אבל הם בעצם לא נכנסו לגופו של עניין להבין מהי הרפורמה, אז זה בעיה. מפני שאנשים הולכים עם האמוציות האישיות שלהם. ולכל אחד יש אמוציה אישית, הוא חושב ככה, הוא חושב ככה, ובסוף היום יש לנו פה מדינה, והמדינה הזאת לא תוכל להכיל את הרפורמה כמו שכרגע מציגים אותה. זו רפורמה שתוריד שעולה את הכלכלה הישראלית, היא כבר הורידה, ייקח הרבה זמן להחזיר חזרה, מהרגע שיודיעו על ביטול הרפורמה, או רפורמה כמו שאני מאמין שצריך להיות
פשרה, רפורמה, שהנשיא מנסה להשיג.
רפורמה של פשרה, זה רפורמה של 70, זה רפורמה שאומרת שצריך תובע כללי במדינה, צריך יועץ משפטי לממשלה נפרד מהתובע הכללי, צריך כאן להרחיב את הוועדה לבחירת שופטים, בוודאי להכניס אנשים, למשל כל חתני פרס ישראל למיניהם, צריך להוציא את לשכת עורכי הדין, כי הוכיחו שבשנים האחרונות היה שם תוהו ובוהו, קודם שיסדרו את הדברים אצל עצמם, ואחר כך שיחזרו לוועדה. אסור שיהיה רוב לאיזשהו צד בוועדה, זה בוודאי ובוודאי, אבל מצד שני אסור לגעת בשיטת הסיניוריטי. שיטת הסיניוריטי זה שיטה שמונעת מחנאות ופוליטיקה בתוך בית המשפט העליון. אסור בתכלית האיסור שפוליטיקאים במדינת ישראל יבחרו את שופטי מדינת ישראל. זה תחילתה של הסוף של הדמוקרטיה הכל כך זקה. ולמרות זאת, יש עוד הרבה דברים שצריך לתקן. צריך לפתוח מחלקה בראשות נשיא בית משפט עליון לשעבר, עם לפחות 10 חברים, שתבדוק את כל התלונות של הציבור, אם יש כאלה כנגד פרקליטות המדינה. זה דבר לגיטימי שאפשר לעשות אותו, כמו שיש אובץ מלא שופטים, עומד שופט ברמה מאוד גבוהה, שהוא אחראי לתלונות הציבור לגבי שופטים, אז גם לפרקליטות זה חייב להיות. כל הנושא של מחש לא יכול להיות כפוף לשר המשפטים. מצד שני, זה צריך להיות גוף מאוד וולנטרי, אולי שכפוף ישירות לנשיא בית המשפט העליון. צריך לעשות הרבה מאוד שינויים, בכלל לא שאלה. ומותר למדינה, שהיא בת 75, לעשות שינויים לכבוד יום הולדתה 75. כי גם אתה סיפרת לי שבמהלך החיים היה לך כל מיני דברים שפעם היית ככה ופעם ככה וקמת ועשית ויצרת.
הנפילות אבל, שלי זה מה שבנה אותי.
אבל אני... אתה תיקנת ועשית.
למדתי מזה.
ולמדת. אז גם המדינה אחרי 75 שנה מותר לה לעשות שינויים. אבל אני, השינויים אני חייב... האלה חייבים לא להיות כאלה כמו שהם מוצאים כרגע, על מנת שעוד רגע הדולר יהיה כאן 4 שקל. ואם הדולר יהיה 4 שקל, לפחות מיליון איש לא יהיה להם כסף לשלם את המשכנתה שלהם.
כבר היום קשה.
נכון, ויצטרכו, אני לא יודע מאיפה להביא את הכסף. זה מאוד פשוט, חברים. הדולר 4 שקל, מדינת ישראל יורדת לאסון כלכלי שלא היה כאן מאז, אם אני לא טועה, עוד מהימים של, של, של השר ארליך עם, עם הקטע של כל הסובסידיות והדולר.
אני חייב אבל לקחת אותך גם לכיוון השני. אתה יודע, דרך אגב, אם אנחנו מדברים כבר על הרפורמה, הרי חלק מהרפורמה זה בעקבות הבג"ץ שקרוי על שמי, צחי קווטינסקי נגד מדינת ישראל וכנסת ישראל, ודרך אגב, אני חייב להגיד, וזה רוטמן לא ידע, שכל היום הוא צועק קונטינסקי, הוא לא ידע שבעצם השופטת חיות...
ואני כל היום צועק המלאק, אז מה זה עוזר?
לא, הוא, אז לא, זה לא יפה, אל תשווה.
לא,
אבל,
לא משווה,
אבל, הוא לא ידע שהשופטת חיות שהייתה בהרכב הראשון, בדיון הראשון, היא לא רצתה שזה יקרה, ומה שהיא אמרה, היא אמרה לנציגים של כחלון בדיון, היא אמרה להם, תקשיבו, תחזירו את הדיון 5 שעות אחורה, תשלחו, תעשו תדריך לאנשים, אני לא רוצה לעשות תקדים של ביטול חוק. אבל אני זה רק ככה זרקתי.
אבל עד שהעלית את הנושא של הנשיאה חיות, אני חייב לציין שיש נשיאה לבית המשפט העליון מאוד ממלכתית. מצד אחד הולכת לפי חוק, מצד שני מאוד ממלכתית, ומצד שלישי גם קשובה. עובדה, בית המשפט העליון, בהרכב מלא, לא פסל את ראש הממשלה נתניהו לאחר העתירה שאדם, ראש ממשלה, שיש נגדו עתירה פלילית, לא יכול להיות ראש ממשלה. פה אחד החליטו יש, לטובת נתניהו. זאת אומרת, בית המשפט העליון הזה הוכיח לכל אורך הדרך שהוא קשוב לציבור, הוא קשוב לחוק, הוא קשוב לדמוקרטיה וקשוב לממלכתיות. ולמרות זאת, בא רוטמן, ואני נורא מצר על כך, אבל גם שר המשפטים, נתן נאום באמת נוראי כנגד בית המשפט העליון. בית המשפט העליון הזה הוא בעצם הגושפנקה לכל ההתנחלויות, כלפי העולם. האנשים שבעד הרפורמה לרגע אחד שכחו את בית הדין הבינלאומי בהאג. הם לרגע אחד שכחו את בית הדין הבינלאומי בלוקסמבורג. הם שכחו את זה כי הם לא מבינים את זה. ושאלוהים יעזור לנו, אם בית המשפט העליון ייפגע בעולם, הקרדיט של ישראל ירד בכמעט 90%, וקצינים שלנו יעצרו בשדות תעופה באירופה, מיידית, בלונדון בעיקר. הכלכלה הישראלית תראית שהולה. מה שפה יקרה, והכל בגלל הפגיעה בבית המשפט העליון. עכשיו תשאלו, ישאל עמך ישראל, מה מעניין את אירופה, בית המשפט העליון? בית המשפט העליון שלנו הוא סמל של דמוקרטיה ויושרה בכל העולם. והם יודעים שאם בית המשפט העליון פסק לטובת ההתנחלויות, אז ההתנחלויות קשרות. ואת זה האנשים דווקא של הימין הקיצוני לא מבינים, כי הם הולכים אחרי סמוטריץ ובן גביר שלא מבינים כלום, הולכים בעליהו, ולצערי הרב ציבור המאמינים המשיחי שלהם ייקח את ישראל ולחלו. אולי מה שהם חושבים לממלכת יהודה, אבל זה לא יקרה, מפני שהמדינה הזאת יותר חזקה מהרדיקל הקיצוני בימין והרדיקל הקיצוני בשמאל.
אז עכשיו אני רוצה להחזיר אותך במעבר חד... שאנחנו, אתה יודע, בכל זאת אנחנו מתעסקים בכלכלה, ואנחנו רואים, וזה באמת השאלה, ואני מנסה לשאול את זה, הרי מה שקורה בארץ עכשיו, יש לנו עלייה של ריבית בצורה מחרידה. אנחנו רואים, אתה דיברת על הדולר, אנחנו רואים את העלייה של הריבית לאנשים שמשלמים משכנתות, ואני לא חס על המשקיעים שעכשיו משקיעים, למרות שאני נמנע עליהם, אלא אני חס על אלה שקנו את הבית שלהם.
אני חס על הצעירים שלא יכולו לשלם את זה.
יפה, על אלה שקנו את הבית והכל. והשאלה אם כל מה שקורה, כל מה שקורה היום בהייטק, שצועקים, הריביות חנקו אותנו והכל, השאלה אם זה רק מה שאמרת, זה רק זה הריביות, או שזה... כרוך אחד בשני עם המצב של המצב של כל מה שקורה פה מבחינת ה...
תראה, זה הכל דומינו. אני מאמין שללא רפורמה, עם רפורמה, משבר בהייטק היה מגיע, אבל לא בכזאת רמה. אני לא הייתי מאמין שישראלים יוציאו כסף מישראל. אני לא האמנתי לכל מה שראיתי פה. אני לא האמנתי שטייסים, מלח הארץ, האנשים שבזכותם המדינה הזאת כל כך חזקה, יגידו, חברים, אנחנו לא נבוא. עכשיו הם לא משתמטים. הם טייסים מתנדבים, אנשים בגיל 40-50,
שהם לא
רוצים יותר להיות חלק מהמדינה הזאת, במידה והדבר הנורא הזה יקרה. ולכן, אף אחד בירושלים שחשב שהרפורמה תצליח, לא הבין עד כמה הציבור הישראלי מוכן לוותר על כסף מהמיסים שהולכים לכל מיני תלמידי ישיבות, ועל כסף שהולך לכל מיני דברים אחרים. מוכן לוותר על הכל. על דמוקרטיה, אף אחד לא מוכן לוותר. אנחנו לא נהיה רומניה של צ'אושסקו, ואנחנו לא נהיה הונגריה של הובן. אנחנו לא נהיה. אנחנו מדינת ישראל הדמוקרטית. עם ישראל חי וקיים. תחיה ותיתן לחיות. ומי שחושב אחרת, מקומו לא פה.
טוב, אז כשאנחנו מבינים את המצב, אנחנו רואים השאלה, איך אתה רואה מתי יהיה פה איזשהו שינוי, איזה תפנית בכלכלה? אתה יודע, הנדלן עומד, אין התחלות בנייה. אין התחלות בנייה, זאת אומרת שגדל המחסור, האוברדרפט. גדל המחסור, מחר, איך אמרת, הילדים לא יוכלו לקנות דירות? הרי אתה יודע, אני, כל הזמן חשדו בי, ובייחוד שהייתי הנציג של חוק דירה שלישית, תקפו אותי שאני כאילו רוצה שהנדלן יעלה כדי להרוויח. לא, אני, יש לי גם ילדים שאני צריכים לגור.
נכון.
אז אני דואג להם, זה מה שאני עושה, אני מחנך חינוך
פיננסי. אני חושב שהטוב ביותר יקרה, שראש הממשלה יודיע במסיבת עיתונאים, שהרפורמה לא תגיע להצבעה, היא הולכת לבחינה מחדש בוועדה רצינית של הוגי דעות, פרופסורים מהימין, מהשמאל, מהמרכז.
ואם זה לא יקרה? אם זה לא יקרה. הרי אתה יודע, העורף שלהם קשה.
אני לא רוצה לחשוב על זה. כי אם זה לא יקרה, אני רק אומר מילה אחת. כל מורשת נתניהו היא בדרכה לא להיות, והיא תיגמר. וזה כואב הלב, כי זה ראש ממשלה שעשה פה. הוא עשה כאן מדינת הייטק, הוא עשה כאן שישה הסכמי שלום, הוא לא נכנס לעזה באופן שהימין הקיצוני המשתלח רוצה שהוא יעשה את זה, ואז אנחנו נחזור עם 100 חיילים הביתה, את זה בן גביר לא מבין, כי הוא לא עשה צבא.
עם 100 ארונות אתה מתכוון.
וגם אדון סמוטריץ' לא עשה צבא, אז הוא בטח לא מבין מה זה לקבל ארונות הביתה. אבל אני לא רוצה ארונות בבית, יש לנו מספיק, קריית שאול מלאה. בתי הקברות הצבאיים מלאים, צר לי שרבע ממשלה כאן לא עשתה צבא, אז היא לא מבינה מה זה בכלל לאבד, ולא מבינה מה זה שכול, ולא מבינה כלום. רק הם עוד רוצים ללכת לבתי קברות ביום הזיכרון ולייצג אותנו, והכי עצוב לי שהיו כאלה בציבור שאמרו, מה אתם רוצים מהם? הם שרים? הם חייבים לבוא? לא, הם ממש לא חייבים לבוא. מי שלא עשה צבא ולא שירות לאומי, אין לו שום זכות להיכנס לבית קברות צבאי כנציג מדינת ישראל, נציג דגל ישראל. אז הכל כמכלול אחד. אבל נתניהו יצטרך לחזור להיות נתניהו המקורי. נתניהו המקורי זה נתניהו שבעד כלכלה קפיטליסטית, אבל לא חזירים.
והוא יודע לעשות את זה.
הוא יודע לעשות את זה בחמש דקות. נתניהו צריך לחזור למגמת השלום. נתניהו צריך מיד לחזור לשיחות עם פלסטינאים. נתניהו האמיתי צריך לחזור להיות בנימין נתניהו המקורי. וברגע שאתה חוזר למקור, אז אתה הכי טוב שיש. ואם אתה לא תחזור למקור לצערי הרב, זה יהיה רע מאוד.
עכשיו אני רוצה לעשות טוויסט. אני רוצה לעזוב את הפוליטיקה, רוצה לעזוב את הכלכלה, ואני רוצה לשאול אותך. אנחנו ציבור שאנחנו ניזון כל היום בתקשורת, ומי כמוך חי את התקשורת. ואני חושב ש... ואני נתקל בזה. אתה יודע, אני כל היום, אנשים מצלצלים אליי ושואלים אותי, ואומרים לי, אבל אתה יודע, קרן מרציאנו אומרת יורד הנדלן, והיא אומרת ככה, וכל המקומות, ויש תוכניות טלוויזיה יהודיות, או יש תוכניות... והשאלה היא, איך יושב בן אדם, רגיל מהציבור, ומבין מתי המידע שהוא שומע, הוא באמת מידע אובייקטיבי שמייצג את מה שהוא אומר, אני לא בטוח שגם הציבור יודע, שהציבור יודע שיש דברים מגמתיים, למשל שיש תוכניות שבן אדם משלם כדי לבוא ולשבת בהם.
כן, אבל זה הזמן לבוא ולומר שקרן מרציאנו היא אחת העיתונאיות הישרות,
לא, מעולה.
החשובות, הכנות,
אין ספק.
במדינת ישראל, ושהיא
המוכשרות.
אומרת, והמוכשרות. ושהיא אומרת, הנדלן במצב לא טוב, היא מתכוונת לכל מילה, היא ב-100% אמיתי. ושהיא תגיד, יש התאוששות בנדלן, הציבור יאמין לה, כי אישה אמינה. עד היום הזה היא לא הייתה צריכה להתנצל, לדעתי אפילו פעם אחת, במידע שהיא העבירה. עכשיו, הציבור היום לא מטומטם. הציבור הישראלי מאז ומתמיד היה ציבור חכם מאוד. הוא יודע מה זה תוכנית משולמת ומה זה תוכנית לא משולמת.
לא בטוח.
אני בטוח שכן, הוא מבין את זה, הוא יודע את זה, הוא חי
רני,
את זה.
רני, אני יושב עם עשרות אנשים, בסדר, אני עושה ייעוצים.
בסדר, אני
ילך
איתך יותר רחוק. גם בתוכניות המשולמות, אין פייק ניוז. מסיבה נורא פשוטה, היום שמראים לך את הדירה, אתה בא לראות, אתה מבין שזאת הדירה. עכשיו, אתה רואה את זה גם על המחשב. אנשים עושים חוזים, ומי שלא עושה חוזה, מי שמה שנקרא נופל בחוזה, משלם אחר כך בבית משפט. זאת אומרת, אנחנו מדינת חוק, וכל האנשים שעוסקים בנדלן היום מבינים את זה. אנשים כבר לא עושים מה שעשו פה אולי לפני 15 שנה, מה שנקרא סלח שבתי. את קנית, היא קנתה, ובסוף אף אחד לא, זה לא קיים. אבל מצד שני, היום יש חוקים, החוקים הם מאוד חזקים. שאתה קונה דירה, יש לך ליווי של הבנק, והכסף הולך לבנק ולא לתוך הקבלן. המדינה גם למדה עם השנים להגן על אזרחיה. וכמו שצבא הגנה לישראל מגן עלינו, ככה גם לפעמים המחוקקים גם עושים הרבה דברים טובים. ואחד הדברים הטובים שעשו זה כל החוקים כדי להגן על צרכן הדירה מפני חלילה קריסה של הקבלן או עזיבה של הקבלן או סתם גניבה של הקבלן. הבנק משחרר היום את הכסף בהתאם לביצוע. ולכן זה דבר מאוד חשוב, אני חושב שהחוק שבזמנו נכנס הוא אחד החוקים החשובים בחברה הישראלית.
זאת אומרת ש... מה שאתה אומר, שהיום התקשורת היא אובייקטיבית. זאת אומרת, אם אנחנו יושבים ואנחנו
אני
שומעים...
אני חושב שהתקשורת מאוד אובייקטיבית, מסיבה נורא פשוטה. התקשורת, אתה יודע ממה התקשורת הכי מפחדת? שבעין השביעית, עין השביעית זה עיתון אינטרנטי שמבקר את התקשורת. הדבר שעורך מהדורה או עיתונאי, הדבר האחרון שהוא רוצה, שיכתבו שם בעין השביעית, שהוא טעה או הוא רימה, או הוא שיקר, או הוא הביל פייק ניוז. הדבר האחרון שהוא רוצה, אני מדבר על עיתונאים מכובדים. עיתונאי שכבודו לא מעניין אותו, אז הוא לא רלוונטי גם לשיחה שלנו. אבל בגדול, זה הדבר. ולכן אני סומך על זה. אני תמיד סומך שיש, שמשהו לא בסדר, יהיו כאלה שיבואו ויגידו, זה לא בסדר. אוקיי? זה הכל.
הבנתי. אז אני אגיד לך מה קורה. אנשים היום, הרי אנשים נוח להם, הם יושבים שובים בבית, ומזה הם יוצאים לצאת לכל דבר. אני רואה שאנשים גם נעצרים. אנשים נעצרים.
נעצרים, כי הגיע הזמן שמאוד יכול מאוד להיות, שהרבה מאוד חברות יתחילו גם להוריד מחיר, והרווח לא יהיה כל כך גבוה, הוא יהיה גבוה. יש מתח רווחים מאוד גבוה, אפשר טיפה לצמצם, אני מנת לקרוא לאנשים לחזור ולהשקיע. אבל אנשים לא יחזרו להשקיע, למרות שיש להם את הכסף בבנק, עד שהם יראו שהרפורמה הזאת נעצרה. כי הרפורמה הזאת מפחידה גם אותם. הם לרגע חושבים, אולי ניקח את הכסף ונקנה דירה בברלין, אולי נקנה דירה בפריז, אולי בלונדון, אולי באמסטרדם, אם חס וחלילה יקרה משהו. אז קודם כל אני אגיד לאנשים האלה, חבר'ה, all your horses, במקומות האלה בסוף היום יזרקו אותנו משם. הם אוהבים אותנו כרגע בשביל הכסף שלנו.
אבל שאתה לא צועק את זה.
אבל יזרקו את כולנו משם. עם כל הכבוד, המדינה שלנו היא המדינה. נכון, שעכשיו צריך עוד להמתין ולראות שבאמת הדבר הנורא הזה שנקרא הרפורמה כרגע, כי אני מאמין גדול ברפורמה, אבל ברפורמה דמוקרטית ל-70 חברי כנסת ולא 61, ואז אתה תראה שאנשים בבת אחת יוציאו את הכסף מהבנק ומיד יקנו דירות, אבל אז צריך לתת להם אינסנטיב, צריך לתת הנחות רציניות, כי הישראלי אמרתי מראש, אנחנו עם מאוד חכם, אנחנו לא טיפשים, אנחנו יודעים בדיוק כמה עולה דירה, אנחנו מבינים כמה צריך להוריד על דירה, ואני חושב שבסוף היום יצטרכו לעשות כאן כמה מבצעים מעניינים,
השאלה אם אפשר לעשות המבצעים על זה, רני.
ברגע שראש הממשלה יקרא לעם ישראל לחזור להשקיע, כי הרפורמה נעצרה, העם יחזור להשקיע.
כן, אבל מצד שני, הריביות היום גבוהות. היום המחירים של הקרקעות, גם שמשווקות עדיין על ידי המינה, למרות שיש הצעירה,
אבל יש אנשים פה עם הרבה מאוד כסף. יש פה אנשים עם הרבה מאוד כסף.
כן, אבל האנשים עם הכסף...
אני לא מדבר על עשירי הארץ.
האנשים עם הכסף זה לא הבעיה שלנו.
לא, להפך. אני חושב שיש פה המון אנשים עשירים מאוד, שגרים בירושלים, בנתיבות, בחולון, בבת ים, ברמת גן, שהיום מקפיאים את הכסף, בתוך החשבון עובר ושב שלהם, כי הם לא יודעים מה לעשות, הם פוחדים. ואני חושב שברגע שהרפורמה הזאת תעצור, הם בבת אחת יוציאו את הכסף ויהיה כאן פרוספריטי מדהים. נכון, זה ייקח זמן, אבל אנחנו נראה את זה בבת אחת, כל עוד חברות הנדלן יפתחו במבצעים מיוחדים.
אתה לא חושב שדווקא עכשיו, בגלל ואני מדבר כרגע על אנשים שטיפה רואים יותר עסקית, שדווקא עכשיו, בגלל שיש את הכאוס הזה, דווקא עכשיו, בגלל ש, אתה יודע, הדברים לא קורים, שנדלן עומד, שחברות עומדות, האם אתה לא חושב שזה הזמן הנכון היום דווקא כן להיכנס להשקיע?
אני יכול, אם זה היה אני הייתי, אז אני חושב רציונלי הייתי עושה את זה היום. אבל צריך לקחת את זה בחשבון שאנשים גם קצת אמוציונליים, ואנשים גם קצת פוחדים, ואנשים קצת באי-וודאות, והכל בעצם בסימן שאלה. ולכן אני חושב שיהיה הכי טוב בעולם שראש הממשלה בנימין נתניהו ייקח את הנושא הזה אליו, יודיע במסיבת עיתונאים שהכל זה היה ונגמר, והוא קורא לעם ישראל לחזור לימים הטובים. אתה תראה שמודי'ס יעלה את הדירוג בבת אחת, ואתה תראה שארצות הברית תזמין אותו ברגע אחד לארצות הברית, ואתה תראה שבבת אחת הכל יחזור. נקודה. אין. זה לא הודיני הקוסם. זה צריך לסדר את העניין הזה כמה שיותר מהר, כי כל יום שעובר עולה לנו מיליארדים, אבל גם עולה לנו המון ברמה האנושית. ואחר כך לחזור ולהיות עם אחד, לב אחד, יהיה יותר ויותר קשה. כל יום שעובר מרחיק חלקים ענקיים מהעם מהחלקים האחרים שלו. וזה דבר מזעזע.
אתה יודע, אני רוצה לשתף אותך שאתה יודע, אני הרי מסתובב בעולם הנדלן, ואני מייעץ להרבה, ואתה יודע, אני חייב דווקא להגיד לך שיש קורה עכשיו משהו מוזר, שאני לא יודע להסביר אותו. אני בדרך כלל יודע להסביר, אני לא יודע להסביר אותו, שיש איזושהי תנועה. גם עכשיו אני בא מפגישה עם נציגה בכירה של בנק, ועם מתווכים, שיחה במקרה, לא כנס או משהו, ואני מרגיש את זה על עצמי. יש איזושהי תנועה שהיא לא מובנת, למרות כל מה שאתה אומר, ובצדק מוחלט. השאלה אם אנחנו יכולים להבין ממה זה קורה. מה גורם לאנשים פתאום כן לרצות להשקיע, פתאום כן לרצות לקנות, כאשר אני לא מוצא שם אף אחד מאלה שרושים לגור, אלא הכל משקיעים.
כן, שעסקים מבינים שיש כאן הזדמנות, הם יכולים להוציא על דירה, סתם דוגמה שעלתה לצורך העניין 5 מיליון, יכולים להוציא אותה ב4, ואיש עסקים, הוא איש עסקים בראש ובראשונה. עכשיו, מדינת ישראל היא מדינה בסוף היום חזקה, אוקיי? שום דבר לא יקרה למדינה. יקרה לרקמה האנושית שבינינו, שזה דבר נורא. אבל המדינה היא חזקה, אם חס וחלילה, חס וחלילה, מדינות ערב יקומו אחר בבוקר ויגידו, אוקיי, הם קצת נחלשו, בוא נעלה עליהם, אז באותו רגע הם יושמדו לגמרי, כי כל עם ישראל הוא עם אחד, לב אחד, וכולנו נעלה על מה שצריך לעלות, ואנחנו נסיים את הפרשה הזאת. אבל אני לא חי בעולם של מלחמות, כי גם מדינות ערב היום נזהרות שבעתיים, בעיקר במדינת ישראל. אותי מעניין המדינה האיראנית, העם האיראני לא, כי הוא עם מאוד חכם, והוא מבין שמדינת ישראל לא רוצה ברעתו. אבל מצד שני, אנחנו, האויב הגדול והמר של ישראל נמצא בטהרן, שהם רואים בנו הישות הציונית, הדבר הנורא ביותר שקרה בהיסטוריה. ולכן אנחנו חייבים להתאחד כמה שיותר מהר, וכל דקה שעוברת זה כואב הלב.
אז רני, אני חושב שבעצם המסר שאנחנו יוצאים מפה, אנחנו קוראים להתעוררות, התעוררות של אחדות.
אנחנו קוראים להתעוררות, למנהיגים שלנו להתעורר. אנחנו קוראים להתעוררות לאדם שאני מאוד מעריך אותו ומאוד מכבד אותו כראש ממשלה. אני לא מאלה שחושב שצריך לעשות הפגנות לעשות בחירות. היו בחירות בישראל, נבחר ראש ממשלה. אני באותה מידה חושב שגם בנימין גנץ וגם יאיר לפיד צריכים לבוא לבנימין נתניהו ולהגיד בוא נעשה קואליציית חירום. נתחלק על ראשות הממשלה שנה.
אתה אומר תעזבו את האגו.
תעזבו את האגו, לא. אבל מצד שני אני גם מבין אותם, אז לצורך העניין הוא ייתן שנה ראשונה לגנץ, שנה שנייה יחזור בנימין נתניהו, שנה שלישית יהיה יאיר, whatever. צריך לקדם את זה על מנת שהקיצוניים בעמנו לא ישלטו בעם. אסור לתת לקיצוניים להשתלט על המדינה. 22 חברי כנסת שחטפו את מדינת ישראל צריכים להחזיר את המטוס חזרה לירושלים ולתת לטייס הראשי בנימין נתניהו לנהל את המדינה הזאת, ואני מאמין שבתוך קצת זמן הכל יהיה נהדר. אבל כל עוד זה לא יקרה, אנחנו הולכים יום יום אחורנית, וחבל, כי ישראל בכל שנה עשתה התקדמות של 10 שנים במדינה אחרת באירופה. ואנחנו כל יום שעובר, זה כאילו 10 שנים אחורה, אז כמה שנים כבר אפשר לחזור?
רני, אז בקריאה הזאת אנחנו ניפרד, ותודה רבה על הרעיון.
תודה גם לך, ותודה לך שאתה כל כך מקפיד על, על הפודקאסט הזה, שיכול להביא תכנים ודעות שונות בסוף היום שקשורות, הכל בסוף היום מתקשר לנדלן בישראל, בסוף היום. ולכן אני חושב שהשליחות שאתה עושה היא מאוד מאוד חשובה, כי זה מביא הרבה מאוד דעות, ואני מאמין שכל אדם בישראל מתעניין בנדלן, ולכן הרבה אנשים רואים את, את החומרים שלך. אבל אני כן חושב שנורא חשוב שאנשים שמבינים נדלן ורוצים נדלן צריכים להבין שהכל מתחיל ונגמר ברפורמה. ואם חס וחלילה...
רגע, המצב הנוכחי.
נכון לרגע זה, כי נדלן במדינה בטוחה הוא נדלן מניב כל הזמן. אז נכון שהוא גם עולה וזה מאוד קשה, אבל הוא מניב. במדינה לא בטוחה, הנדלן הוא כבר לא כל כך יציב. ולכן אני קורא מכאן שוב לבנימין נתניהו לנהל את זה כמו שהוא רגיל לנהל את זה, על מנת שהנדלן יחזור להיות אחד מאבני התווך של מדינת ישראל, בדיוק כמו ההייטק. גם בהייטק הוא יצטרך לעשות את אותו דבר, אבל זה שתי כיוונים שהוא יצטרך בבת אחת לטפל בהם.
רני, תודה רבה.
תודה רבה גם לך.